בשם אדוני העולם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. אמן. איך אנחנו הגענו לאהבה, אתם זוכרים?
לנתינה.
לא, איך הגענו לאהבה? למה הגענו לאהבה? מהלשון הרע. הרי למה אדם מדבר לשון הרע? מה חסר לו?
אהבה.
חסר לו אהבה. כשידברו לשון הרע על אבא שלי, אני לא מקבל. למה אני לא מקבל? כי אני אוהב את אבא שלי. אם אני מקבל לשון הרע, סימן שאני לא אוהב. אם אני מדבר לשון הרע, סימן שאני לא אוהב. ואם אני לא אוהב, אז אני שונא. ובשנאה אמרנו, לא תשנא את אחיך בלבביך. השנאה היא נמצאת בלב, ואיפה שאדם הולך, השנאה קיימת. ואז ממילא, אם זה קשור ללשון הרע, אז בעצם מי שמפעיל אותי זה הרע. אם לא הצלחתי לתקן את השנאה, בעצם אז הרע מוביל אותי. אז זה לא פלא שאני יכול לדבר רע פה ורע פה, ולא פלא שאני גם רע לי. כי מי שמפעיל אותי זה הרע. בשביל שיהיה לי טוב, אני צריך ללכת לכיוון הטוב. בסדר, מובן עד עכשיו? אז לכן אנחנו הגענו לאהבה. הגענו לאהבה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד, לפרק את השנאה שיש בתוכנו, ולהתחיל למלות אהבה. שלא יהיה לנו את האיסור של לא תשנא את אחיך בלבביך. כל ההקדמה הזאת הייתה כדי שיהיה לנו מודעות עצמית. אם אין מודעות עצמית, אני לא יכול להתקדם קדימה. רק כשאני מודע לעצמי, שאם אני לא אוהב, אני שונא, הידיעה הזאת גורמת לי שאני רוצה להתקדם קדימה. אני לא רוצה, מי רוצה להרגיש שהוא שונא? הרי אין אדם משים עצמו רשע. וכיוון שאין אדם משים עצמו רשע, אז כשאני מבין איפה אני לא בסדר, איפה אני יש בי את הרע, אז אני מתחיל להילחם. כמו שאתם זוכרים שלמדנו את המשנה, שהמשנה אמרה לנו, מי שיש בו שלושה דברים האלו, הרי הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. מי שיש בו שלושה דברים אחרים, הרי הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. והרב שלימד אותנו את זה, הוא אמר לנו, כשאמרנו תלמידיו של בלעם הרשע, מי עבר לכם בראש? זה הגויים או היהודים? אז אמרנו לו, הגויים, בלעם הרשע, זה קשור לגויים. אז אמר לנו, כן, אבל התורה מלמדת אותנו, מי שיש בו שלושה דברים האלו, הרי הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. התורה לא נאמרה לגויים, התורה נאמרה אלינו. אז אמרנו לו, כן, בסדר, אבל מה אנחנו קשורים לבלעם הרשע? אמר לנו הרב, זה המשנה בא ללמד אותנו. שתדעו לכם, מי שיש בו עין רעה, לפי ההמשך שכתוב עין רעה, מי שיש בו עין רעה, הוא מהתלמידים של בלעם הרשע. מה גרמה המשנה הזאת? מה גרמה לנו המשנה הזאת? אתם יודעים מה היא גרמה לנו? מאותו רגע שהבנתי שבעצם מי שמפעיל אותי זה בלעם הרשע, הרב שלי זה בלעם הרשע, מאותו רגע נהיה לי מלחמה פנימית. מלחמה פנימית שאני מתחיל עכשיו ללחם עם עצמי, כל פעם שאני רואה רע או מדבר רע או עושה רע, אופן אוטומט, נהיה לי מלחמה פנימית. אני רוצה לעבור לאברהם אבינו. נו, איך עוברים לאברהם אבינו? זוכרים? איך? איך אני יכול לעבור להיות, לראות טוב? או, אז אמרנו לדון לקו זכות. איך דנים לקו זכות? לא, איך דנים לקו זכות? שאנחנו רואים לדון לקו זכות. איך אני דן לקו זכות? כן. איך, איך?
ספרים סיפור, נכון. סיפור טוב.
הרי שימו לב, בוא אני אסביר לכם מה אני מתכוון. אני עכשיו ראיתי מעשה רע. מה ראיתי? ראיתי מעשה רע או מעשה טוב?
רע.
רע. הבנתי מהמשנה שאני מהתלמידים של בלעם הרשע. זאת אומרת, ראיתי רע, נכון? הבנתי שאני תלמיד של בלעם הרשע. הבנתי שאני תלמיד של בלעם הרשע, נכנסתי למלחמה פנימית. אני עכשיו רוצה לעבור להיות תלמיד של אברהם אבינו. נו, איך אני עכשיו יכול לעבור מראייה שראיתי רע, להפוך את זה להיות, לראות טוב? איך? הרי ראיתי רע. אז אנחנו הסברנו, אני יכול להגיד על עצמי שאני עושה כל הזמן טוב? גם אני עושה דברים לא טוב, נכון? וכשעכשיו עשיתי משהו לא טוב ומישהו בא ושואל אותי למה עשית, מה אני עושה באותו רגע? אני מצדיק את עצמי, נכון? אני מתרץ תירוץ. התירוץ שתירצתי זה להצדיק את עצמי להיות צודק. אז ברגע שאני הפכתי להיות צודק, אז בעצם אני טוב או לא טוב? אני טוב. כמו שאני יודע להצדיק את עצמי, כמו שאני יודע לעשות לעצמי. הוא בא ואמר לי, למה עשית ככה? כי איך הוא ראה אותי? טוב או רע?
רע.
רע. אני הפכתי את זה לטוב. איך הפכתי את זה לטוב? הצדקתי את עצמי. זה שהצדקתי את עצמי, אני הפכתי את עצמי מהרע לטוב. כמו שאני יודע להצדיק את עצמי, כך אני צריך להצדיק את החבר שלי. וזה נקרא, ואהבת לרעך כמוך. כמו שאני מצדיק את עצמי, אותו דבר אני צריך לעשות לחבר שלי. כשאני מגיע לחבר שלי, אפילו שראיתי רע, אני צריך להצדיק אותו. עד כאן בסדר? ואז הנה עברתי מבלעם הרשע, עברתי לאברהם אבינו. בסדר? עד פה. זה לאט לאט אני יכול לאט 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 לעבור מהרע לעבור לטוב. מבלעם הרשע לעבור להיות תלמיד של אברהם אבינו. זה למדנו עד עכשיו, נכון? עכשיו, למדנו, יש מצווה של ואהבת את השם אלוקיך. מצווה של ואהבת את השם אלוקיך. ברוך אתו אדוני עלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, למדנו שבוע שעבר, יש לנו מצווה של ואהבת את השם אלוקיך. אתם זוכרים מה הייתה השאלה? בישלמה מצווה מעשית. אומרים לי, תשמע, תניח תפילין. אומרים לאישה, תדליקי נרות. אומרים לי לעשות מצווה מעשית. כל מצווה מעשית, אין בעיה. אני יכול לעשות. אבל לצוות אותי מצווה שהיא בלב, איך אפשר לצוות אותי דבר שהוא קשור ללב? מה, אני יכול לחייב את הלב שלי לאהוב? מובן מה השאלה? איך אפשר לחייב על דברים שבלב, שלכאורה אינו ביד אדם להשיגה? מה יעשה מי שלבבו אינו בוער באהבתו יתברך שמו? מה יעשה מי שלבבו אינו בוער באהבתו יתברך שמו? האמת, כשאנחנו למדנו את זה פעם ראשונה, זה זעזע אותי. אתם יודעים למה זה זעזע אותי? אני לא יכול להגיד שהלב שלי בוער באהבת השם יתברך. להגיד שהלב שלי בוער באהבת השם, מה יעשה מי שלבבו אינו בוער באהבת השם? אז זאת אומרת, זה מדבר לכל אחד מאיתנו. מה, אני יכול להגיד שהלב שלי בוער באהבת השם? אז מה יעשה מי שלבבו אינו בוער בעבודת השם? בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מודו. עכשיו היה צום, 17 בתמוז. אז התפללנו ערבית, ותמיד אני דואג שאנחנו נגמור את התפילה, ו... זהו, בדיוק הגיע הזמן שאפשר לאכול. והפעם נשאר 3 דקות עד שיגיע הזמן. אז אמרתי להם, תראו חבר'ה, נשאר לנו 3 דקות ואנחנו אמרנו קריאת שמע לפני הזמן, ואנחנו רעבים, כולם רוצים לאכול, ורואים עכשיו ככה את העוגות, את השתייה, ואת הזה, קשה לעצור את עצמנו. יש לנו הזדמנות של ואהבת את השם אלוקיך, עכשיו יש לנו הזדמנות של ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נמשך, אפילו נוטלים את למשך. כשאדם מתגבר על הגוף שלו, זה אני אוהב את הקדוש ברוך הוא בכל נפשי. יש לנו הזדמנות עכשיו לקיים עוד מצווה, חוץ מקריאת שמע. יש לנו מצווה של הנה, נוכיח לעצמנו שאנחנו יכולים לאהוב את השם אפילו שאנחנו מתים. אדם רעב מרגיש שהוא הולך למות. אפילו שאנחנו מתים יש לנו מצווה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. מה יעשה מי שלבבו אינו בוער באהבתו יתברך בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו? דביש למה מצוות מעשיות בידו לעשותם, אבל מצוות שבלב, הרי זה לא בידיים של האדם. ואז אמרנו שהרמב״ם אומר דרכים מה לעשות, והבאנו את חובת הלבבות. חובת הלבבות, מה הוא אמר? יסוד האהבה בא על ידי התבוננות בטובתו יתברך ורוב חסדיו עמנו. אז אמרנו, איך אפשר להגיע לאהבה? כמו שאמרנו, איך אפשר להגיע לאהבת איש ואשתו, אהבה רוחנית? זוכרים איך אפשר להגיע לאהבה רוחנית? נתינה מולידה אהבה, נכון? איך אני יכול לתת נתינה רוחנית מנפש לנפש או מנשמה לנשמה? אז כשאני יושב לחשוב על המעלות של בן הזוג, בחשיבה הזאת אני נכנס לבן הזוג. אתם יודעים מתי יש זמן לעשות את החשיבה הזאת? מתי באמצע היום? איפה יש לנו זמן היום? ברוכים הבאים. נו, איפה יש לנו זמן לעשות את זה היום? מי יש לו זמן? איפה יש לנו 5 דקות זמן? בפקקים? בדרך, בפקקים, במקלחת. זהו, אנחנו תקועים שם. זהו, עכשיו תעצרו. קום סתם לחשוב מחשבות. תחשבו מה המעלות של בן הזוג. אדם נמצא בשירותים. אני זוכר פעם שאלתי את הרב, הרב, מותר לחשוב באותו רגע על הקדוש ברוך הוא, שברוך השם הכל מתפקד? אז הוא אמר לי, ודאי, זה מה שצריך לחשוב. לא לדבר, לחשוב. איך אנחנו מגיעים לאהבה רוחנית? על ידי מה? על ידי החשיבה. אנחנו יכולים לחשוב. יש לנו זמן, הרבה זמן לחשוב מה המעלות של בן הזוג. אז יש לנו 2 אפשרויות להגיע לאהבה רוחנית, מה שאומר חובת הלבבות. או שאנחנו מסתכלים מה אנחנו מקבלים, מה אני מקבל מבן הזוג, או שאנחנו מתבוננים מהם המעלות של בן הזוג. אומר חובת הלבבות, שבשביל להגיע ל"ואהבת את השם אלוקיך", יש לנו 2 אפשרויות. או שאנחנו רואים את המעלות של הקדוש ברוך הוא, או שאנחנו רואים כמה הוא מתנהג איתנו בחסן. כשאני רואה כמה הוא מתנהג איתי, כמה הוא נותן לי, כמה טובות הוא עושה לי, אני מתמלא באהבה. כשאנחנו מתבוננים אחד על השני, מה אנחנו מקבלים אחד מהשני, אנחנו מגיעים לאהבה. אני זוכר שפעם הרב לימד אותנו, אז הוא אמר לנו, כשהייתם רווקים אתם התפללתם שיגיע בן הזוג. נו, הנה הגיע בן הזוג, מה עכשיו? זהו, התרגלתם? שכחתם שהתפללתם? אתם לא יודעים להעריך אחרי שקיבלתם, אתם לא יודעים להעריך. ככה אני זוכר שהוא אמר לנו. כן, אנחנו המשכנו. אבל מה יעשה אדם שיש לו טמטום הלב והוא לא מתעורר לאהבה, אפילו כשהוא לומד בעניינים אלו כהנה וכהנה? מה יעשה מי שאדם יש לו טמטום הלב והוא לא מצליח להגיע לאהבה אפילו שהוא לומד? אתם יודעים מה השאלה שכתובה פה? אתם מבינים מה השאלה? כן, אבל מה השאלה? מה יעשה מי שיש לו טמטום הלב? מה זאת אומרת מה יעשה מי שיש לו טמטום הלב? הרגע אמרנו, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות בשביל להגיע לאהבה רוחנית? מחשבה. זאת אומרת, הוא שואל את השאלה הזאת, אני חושב וחושב וחושב מה המעלות של בן הזוג, ועדיין יש לי טמטום הלב. מה זאת אומרת עדיין יש לי טמטום הלב? איך אני יודע שיש לי טמטום הלב? לא מייצר אהבה. אני לא מרגיש שאני אוהב. זאת אומרת, גילו לי פטנט, אני מנסה להשתמש עם הפטנט, זה לא עוזר. אם זה לא עוזר, מגלים לי פה משהו. ניסיתי לעשות את הפעולות האלה, להתבונן על המעלות, להתבונן מה אני מקבל או מה אני מקבלת, זה לא עוזר, אנחנו לא אוהבים. יש כאן איזו מודעות עצמית שלימדו אותנו. מי הבין מה המודעות העצמית שיש לנו אחרי שאנחנו לא מצליחים להגיע? מי יודע מה, איזה מודעות עצמית לימדו אותנו פה? יפה מאוד, שיש לנו טמטום הלב. זאת אומרת, מי שלא מצליח לאהוב אחרי הפטנט שאמרו לנו, זאת אומרת שיש לי טמטום הלב. מה זה טמטום הלב? הלב שלי אטום. אני לא מצליח להגיע לאהבה. אחרי שגילו לי את הפטנט, ואחרי שאנחנו יושבים לחשוב ולהתבונן, מה אנחנו מקבלים, מה הטוב שבבן הזוג שלנו, זה לא עוזר לנו. עדיין אנחנו נשארים אותו דבר. אתם יודעים מה מרגיש בן אדם שבאמת הוא אוהב? איך אפשר להגדיר אהבה? אתם יודעים איך אפשר להגדיר אהבה? מישהו יודע איך אפשר להגדיר אהבה שאני אוהב? מאיפה אתה יודע על זה? לא, רואה את התשובה הנכונה. לא שאלתי מה זה אהבה. איך אני יכול לדעת שיש בי אהבה? מה אתם אומרים? שאני מרגיש שיש לי רצון להטיב לבן הזוג. כשאני מרגיש שיש לי רצון לעשות לבן הזוג שלי טוב, סימן שיש בי אהבה. אם אין בי את הרצון הזה, סימן שיש לי טמטום הלב. הבנתם או לא הבנתם? זה דבר שהוא קצת מזעזע. איך אני יכול להבחן אם יש בי אהבה או אין בי אהבה? יש לי את הרצון לתת לבן הזוג או אין לי את הרצון לתת לבן הזוג? אז בוא נמשיך הלאה. אולם כבר כתב המסילת ישרים לעניין מידת הזריזות, שכמו שההתלהטות הפנימי מביאה לידי זריזות הגוף, כמו כן זה בהפך, שהתנועה החיצונית מעוררת הפנימית, כי על ידי זריזות בפועל מעורר בעצמו באמת התלהטות ושמחה פנימית. וזהו שכתוב, ונדעה נרדפה לדעת את השם. עוד פעם, אני לא הבנתי את התשובה. מה יעשה אדם שיש לו טמטום הלב? זאת אומרת, הוא עושה את הפעולה, אנחנו עושים את הפעולה בשביל להגיע לאהבה. הפעולה בשביל להגיע לאהבה, לאהבה רוחנית, אני יושב לחשוב מה המעלות של בן הזוג. אני מתבונן מה אני מקבל מבן הזוג. יש לי שתי אפשרויות. להתבונן מה המעלות של בן הזוג, או להתבונן מה אני מקבל מבן הזוג. זה שתי אפשרויות שמביאות אותי, ממלאות אותי, לאט לאט, כמו שאמרנו, נתינה מולידה אהבה. נתינה. יש נתינה גשמית, יש נתינה רוחנית של נפש, ויש נתינה רוחנית של נשמה. אני לא יודע אם אני אמרתי לכם, אני לא כל כך בטוח, לא כל כך בטוח בעצמי בזה, אבל אמרנו שיש לנו שלוש חדרים של אהבה, נכון? אמרנו יש לנו שלושה חדרים של אהבה. אני לא כל כך בטוח, אבל בוא נגיד ככה, מלימוד ככה, במהירות שלמדתי, האהבה הגשמית, איפה היא נמצאת? איפה החדר הזה? זה בכליות. האהבה רוחנית של נפש הבהמית נמצאת בלב, והאהבה רוחנית של נשמה נמצאת בנשמה, במוח. יש לנו שלושה חדרים של אהבה. אם נתתי נתינה גשמית, נולד אצלי אהבה גשמית בכליות. נולד אצלי. נתתי נתינה רוחנית, איך נותנים נתינה רוחנית של נפש? חושבים מה המעלות של בן הזוג. בחשיבה שאני ישבתי לחשוב, נכנסתי לבן הזוג, נכנסתי לנפש שלו, וראיתי את המעלות, נולד אצלי אהבה, נתינה מולידה אהבה. איפה נולד אצלי אהבה? בלב. אם כיוונתי שאני עושה עכשיו מצווה, כשברוך הוא אמר לנו, והיו לבשר אחד, או ואהבת לרעך כמוך, כשברוך הוא ציווה אותנו, ואני יושב לחשוב לפני שאני חושב מה המעלות של בן הזוג, השם ציווה אותי, כי אהבה רוחנית גם גוי יכול לעשות. אם הוא ישמע אותי עכשיו הגוי, גם הוא יכול לחשוב מה המעלות של אשתו, יהיה לו אהבה רוחנית. אבל אהבה של נשמה הוא אין לו. למה אין לגוי אהבה של נשמה? מי יודע? לא, אין לו ציווי, הוא לא מחויב. אין לו תורה, לנו יש את התורה. לנו הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורה, אתם צריכים לדאוג להיות בשר אחד. בשר אחד זה גוף, נפש ונשמה, ומי זוכר עוד משהו? גוף, נפש, נשמה ו... כן, במה אנחנו צריכים להתחבר? גוף, נפש, נשמה?
רוח.
מחשבה, מה זה מחשבה? הדעות. בדעות אנחנו אמורים להיות מחוברים, גם להיות שם אחד. בדעת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מחוברים אחד לשני גם בדעות. אתם זוכרים איך מתחברים בדעות? הדיבור מקשר בין בני הזוג בנפש. דיבור מקשר בנפש. שנאמר ויהי האדם לנפש חיה, אומר התרגום לרוח ממללה. אז כוח הדיבור שאנחנו יושבים ומדברים אחד עם השני נקשרים בנפש. זה קשר בנפש. אבל איך אנחנו יכולים להתקשר? מה לכוון? בדעות, איך אנחנו נקשרים? אנחנו למדנו על הדעות, קודם כל שנדע שיש שני כללים. מה הם השני כללים שלמדנו? כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, זאת אומרת, אנחנו לא מכירים אחד את השני. הכלל הראשון לימד אותנו, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, זאת אומרת, אין לנו קשר בין אחד לשני, אנחנו לא מכירים אחד את השני. הדעות שלנו שונות. אם הדעות שלנו שונות, זאת אומרת, אני ואתה לא אותו דעה. אז אם אנחנו לא אותו דעה, אז אנחנו גם לא מכירים אחד את השני. אז בעל ואישה, כל שכן בעל ואישה, זה שאומרים כשם שפרצופים, זה מדברים על שני גברים. כל שכן גבר ואישה, זה שהגמרא אומרת שאני נשים זה עולם בפני עצמו. אם זה עולם בפני עצמו, אנחנו חייבים ללמוד אחד את השני. אישה צריכה לדעת מהם התכונות והטבעים של הגבר. גבר צריך ללמוד מהם התכונות והטבעים של האישה. וואי, שכחתי, אמרתי, אני אביא לכם את החובות. יש לי חובות שאפשר ללמוד. האישה יש לה את החוברת שלה, והגבר שאתה... שכחתי להביד. אז כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זאת אומרת, אנחנו לא מכירים אחד את השני. זה הכלל הראשון. מה הכלל השני בא ולימד אותנו? שאנחנו צריכים להכיר אחד את השני. אז איך מכירים אחד את השני? לא, איך מכירים אחד את השני? צריך לומר את הדעות. אבל אם אנחנו אומר את הדעות, יהיה בעיה בינינו. ברגע שאני אומר את הדעה שלי, הצד השני הדעה שלו היא הפוכה. אז יכול להיות עכשיו בלגן. אז יש לנו כללים מהתורה. ממשיך הכלל ואומר, כשאני שומע את בן הזוג, או כשאני אומר את הדעה שלי לבן הזוג, אני לא יכול לקפוץ את דעתי על בן הזוג. שני כללים. כלל הראשון, אנחנו לא מכירים אחד את השני. הכלל השני אומר, אז אנחנו חייבים להכיר, אז צריך לומר את הדעות. אבל ממשיך הכלל ואומר, כשאני אומר את הדעה, אני צריך גם להיות מודע לעצמי שאני לא יכול לקפוץ את דעתי על בן הזוג. אני צריך רק לומר את הדעה שבן הזוג יכיר אותי. אני יודע את זה שאני אומר את הדעה שלי, שרק בן הזוג יכיר אותי. מה קורה שבן הזוג מכיר אותי? מסכים איתי או לא מסכים איתי? לא, לא חייב להסכים. אז בשביל מה אני אומר את הדעה שלי? אז כתוב וידעת היום והשיבות אל לבביך. יש מרחק בין הידיעה לבין ההשבה ללב. אחרי ששמעתי את בן הזוג את הדעה שלו, ייקח כל אחד תלוי בזמן שלו, המרחק שיש בין פה לפה. הרמב"ם אומר זה מרחק מפה לפה, זה מרחק שמיים בארץ. אבל כל אחד לפי איך שהוא עובד על עצמו, כמה צמצמנו את המרחק הזה, לא יודע כמה זמן לוקח עד שזה ירד ללב. מה קורה שזה הגיע ללב? אני אסכים עם בן הזוג שלי או לא? לא בטוח שאני אסכים. אז מה יקרה לי באותו רגע? אני יכול להבין אותו. אולי זה אותו דבר. כשאני עכשיו שומע את בן הזוג והצליח לרדת לי ללב, אני הגעתי למצב שאני מבין את בן הזוג. מה קורה שאני מבין את בן הזוג? יכולים להסתדר. אנחנו יכולים להכיל אותו כמו שאתה אומר. אני לא זוכר, סיפרתי לכם. כן, זה היה לי שני סיפורים, גם על גבר וגם על אישה. נתחיל עם האישה. הגבר יושב בסלון, לומד 5 שעות, הוא אומר, אני מהבוקר לומד 5 שעות. הוא שומע את האישה במטבח, שומע אותה, הולכת, חוזרת, הולכת, חוזרת, הולכת. אחרי 5 שעות הוא קם, בא למטבח, הסתכל על הגז, לא רואה סירים. הסתכל לקיור, מה שהיה בבוקר, הכלים בקיור, בקיור. עושה את עצמו כאילו פותח את המקרר, אומר אולי נקטע את המקרר. פותח את המקרר, רואה המקרר כמו שהיה בבוקר, הנה הלכלוך שהיה, והנה זה, והנה פה יש את האוכל שהוא כבר רקוב. לא, שום דבר לא השתנה. עשה את עצמו פותח את הארונות, כאילו מחפש משהו, הכל כמו שהיה. אז רגע, מה היא עשתה 5 שעות? מי שמצליח ללמוד את נפש האדם, יכול להיות שבאותו רגע הוא מבין שיש לי אשתו בעיה. יש כאלה שיכולה לקחת את הכוס, לשטוף את הכוס, אחרי שהיא גמרה לשטוף את הכוס, שמה אותו בזה, היא קחת אותו עוד פעם, לא, אולי זה לא שטוף טוב, עוד פעם שוטפת, עוד פעם שמה, לא, אולי הוא לא שטוף טוב. היא עוד פעם לוקחת ועוד פעם שוטפת, היא עוד פעם שמה. לא, אולי הוא לא שטוף טוב. לוקחת את זה עוד פעם, איך קוראים לזה? כפייתיות. יש מחלה של כפייתיות. יכול להיות על הכוס, היא עבדה חצי שעה. סיפר לי גבר אחד, לפני הרבה שנים. מה, אשתו לקחה את השקית חלב? שמה את השקית חלב בפח? אחר כך אמרה, לא, לא, רק רגע. ניקח את זה, נשטוף אותה. בא לשטוף, לא, שבעלי לא התעצמן. טוב, אני אחזיר את זה, לקחה את זה בפח. שמה את זה בפח, עוד פעם לוקחת את זה. טוב, שטפה את זה. אחרי שהיא שטפה, לא, בעלי יראה את זה ששטוף. אני... לא, לא חשוב. זה נקרא כפייתיות, זה בעיה. זאת אומרת, גבר שמבין בנפש האדם, הוא עכשיו בא ופתאום הוא רואה, מה זה? 5 שעות, מה יעשת? מי שמבין בנפש האדם, מה קורה לו באותו רגע? הוא מבין. אתם יודעים מה קורה לגבר שמצליח להבין שלאשתו יש בעיה עכשיו בנפש? הוא לא מתעצבן, ודאי שהוא לא מתעצבן. עכשיו, אם הוא אוהב אותה, והוא ראה את זה, אתם יודעים מה יקרה לו באותו רגע? הוא יכול לפקוט באותו רגע. הוא הצליח להיכנס לנפש של אשתו, להבין אותה. אתם יודעים מה יכול לקרוא לאותו אישה באותו רגע? יכול לרפות אותה. באותו רגע שהוא עבר לו את כל המחשבה הזאת, הוא הצליח להיכנס לאשתו, יכול להיות שהוא ריפא אותה. היא הרגישה, יש מישהו שמבין אותי. אתם יודעים מה זה, יש מישהו שמבין אותי? היא יכולה להתרפות באותו רגע. והיה לי סיפור הפוך. זה היה ביום חתונה של אחותה, משהו כזה. הוא אומר לה, היא אומרת לו, יואו, אתה יודע, לא הספקתי להביא את הסמלה שלי מהתופרת, ונעליים גם, סידרתי עם מישהי שיתביא לי את הנעליים שלה. אז הוא אומר לה, מה הבעיה? אני אלך להביא לך. תלכי, תעשי את העבודה שלך, אני אסדר לך את העניינים האלה. היא חוזרת בשעה 2 מהעבודה. היא אמרת לו, הבאת לי את הסמלה ואת הנעליים? לא, לא, לא הבאת. אבל תדאג, אני אביא לך, מה את דואגת? בשעה 5 היא אומרת לו, הבאת לי את הסמלה? אמרת לו, לא, אני אביא לך, אל תדאגי, מה את דואגת? מה קורה באותו רגע? אבל מה קורה עם האישה הזאת, היא מבינה בנפש האדם? היא תבין שלבעלה, לנשמה שלה יש בעיה. מה יקרה שהיא מבינה שיש לבעיה, בעיה בנפש? היא תכעס עליו? לא, היא לא תכעס עליו. ואם עוד יותר היא מבינה, מה יכול לקרוא לה באותו רגע? אם באמת היא אוהבת את בעלה, אם יש לה אהבה של נפש, מה יכול לקרוא לה באותו רגע? היא יכולה לפקוט. ואתם יודעים מה יקרה באותו רגע שהיא יכולה לפקוט? באותו רגע היא יכולה לרפות לו את הנפש. ולמה אנחנו לא מתנהגים ככה? מי יודע? אנחנו לא מבינים בנפש האדם. אנחנו בני אדם, יש לנו את התורה היפה שלנו, ואנחנו לא מנצלים את התורה שלנו היפה. לא מבינים בנפש. מה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו מצווה כל כך יפה של נישואים להתחתן ביחד, ואנחנו צריכים לסבול מחיי הנישואים? מה, יכול להיות שקדוש ברוך הוא ייתן לנו דבר כזה שאנחנו נסבול? זכינו להיות העם הנבחר, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את התורה שלו, ונתן לנו את המצווה הזאת של נישואים, ויכול להיות שהוא ייתן לנו לסבול במצווה הזאת? איך יכול להיות? זכינו להיות העם הנבחר? אלא מה? למה אנחנו סובלים? ما نحن بوحرين؟ لا، نحن بوحرين لا للمود. וכש אנחנו לא לומדים אנחנו סובלים. זה לא שאין לנו זכות, אין לנו בחירה. יש לנו בחירה. כן, אבל אתה צריך לדעת דבר אחד. אל תשכח שאתה לא אדם רגיל. לא, רגע, הוא עוד לא יודע משהו. אתה לא בן אדם רגיל, אנחנו לא אנשים רגילים. אמנם כולנו פה בנים של מלך מלכי, בנות של מלך מלכי, אנחנו כולם ביחד פה. נכון, אנחנו נמצאים בתוך הארמון של המלך. אנחנו לא אנשים פשוטים. אסור לנו לזלזל בעצמנו. כל אחד פה הוא משהו מיוחד. יש לנו חלק אלוקה ממעל. שלמדנו על הכבוד, אמרנו איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. כשאני אשאל אתכם מי נקרא מכובד, מה תגידו לי? מי שמכבד את הבריות, נכון? אז שואל הרב רות, אז תכתוב, מי שמכבד את הבריות, הרי הוא מכובד. למה התחלת הפוך? איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות? אומר הרב רות, מפה התנה לימד אותנו, התורה מלמדת אותנו, לא יכול להיות שאני יכול לכבד מישהו אם אני לא מכובד, אם אני לא יודע מה זה כבוד. זה כמו ש... למה עשיתי את הדיסק של שירי שבת? אנשים אומרים לי, תשמע, אתה אומר לנו כל הזמן שירי שבת, איזה יופי, לשבת בשולחן שבת, שרים שירי שבת, איזה יופי, ו... לא גדלנו ככה, לא, לא יודעים מה זה בכלל שירי שבת. אז מה אתה רוצה שנשיר? אם אני לא יודע מה זה, איך אני יכול להגיע לזה? כשאנחנו לא יודעים מה זה כבוד, אנחנו לא יכולים לכבד. נו, ובא, מה זה באמת כבוד, אתם זוכרים? מה זה כבוד? מישהו יודע מה זה כבוד? איזה הוא מכובד? לא, אמרנו לפני שהוא מכבד את הבריות, הוא צריך להיות מכובד. מה זה מכבד את עצמו? מה זה מעריך את עצמו? מי זה אני? כשאני אומר אני, מי זה אני? אני זה גוף? אני זה גוף או אני זה נשמה? מה זה? כשאני אומר אני, מי זה אני? אני זה גוף או אני זה נשמה? אני זה נשמה. בלי הנשמה אנחנו כלום, מתים. נכון? זאת אומרת, כשיהודי אומר אני, אני זה נשמה. כשאומרים ביטחון עצמי, מה זה ביטחון עצמי? אז יפה, מי זה הנקודה הפנימית?
זה העצמי.
מי זה עצמי? זה הנשמה.
אני שמעתי את הרב קלזן שאומר
שהנשמה זה גם בי. בי, כאילו שיש לי פרק, שאתה זה לא הנשמה.
נשמה זה רק גם בי. כשאתה
אומר נשמה שנתת
בי. בי. מה זה בי? מה זה אני? לא בי זה אני.
אני שמתי את הגוף בתוך הבגדים. כן, הבנתי מה אתה אומר. זה משהו עמוק. יותר עמוק. כי יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יש דברים שאנחנו לא מבינים בהם.
יש אדם בא לחטוא, הנשמה מורחת באותו אדם, אז נשאר כמו נפש ורוח. לכן אנחנו
אומרים לשם. אז אני לא רוצה להתבלבל. אני לא מבין בדברים האלו. אני מדבר איתכם ככה דברים עממים. שנוכל להבין את זה. כשאני אומר נשמה, אני זה נשמה. ביטחון עצמי, זה צריך שיהיה ביטחון לנשמה שלי. איזה ביטחון אני יכול לתת לנשמה? איזה אוכל הנשמה אוכלת? תורה, מצוות, מעשים טובים. זאת אומרת, כשאני נותן לנשמה שלי את האוכל שלי, אז מתחיל להיות לי ביטחון עצמי. אני מרגיש, אני שווה משהו. לכן שלמה המלך אמר לנו, ודיברתי אני לליבי, מי שעושה דיברתי אני לליבי, כמו שלמדנו, הוא מצליח להגיע למצב שהוא מרגיש ביטחון עצמי. אז כשאנחנו אומרים נשמה, אני זה נשמה. נכון? אני זה נשמה. כשאני אומר אני זה נשמה, אני צריך לדעת נשמה, דוד המלך אמר, למען לזמרך כבוד. היה צריך להגיד למען לזמרך דוד, או למען יזמרך, תזמר לך הנשמה שלי. מה זה למען לזמרך כבוד? אז דוד המלך גילה לנו שנשמה זה כבוד. למה זה כבוד? קדוש 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 השם צבקות, מלוא כל הארץ כבודו. אז זאת אומרת, הכבוד של הקדוש ברוך הוא, אנחנו קיבלנו אותו. אנחנו היהודים קיבלנו חלק אלוקה ממעל. וכמו שהקדוש ברוך הוא מכובד, אז כל יהודי ויהודיה אנחנו מכובדים מצד הנשמה שלנו. אז כיוון שאנחנו מכובדים מצד הנשמה שלנו, אז יש לנו חשיבות מיוחדת. אנחנו לא אנשים פשוטים. ואם אני מבין שאני באמת יש לי נשמה שהיא מכובדת, אז הוא אמר נשמה, למען איזה מחר כבוד, כבוד, כמו שאני אומר שולחן, שולחן זה שם עצם, ויש לו שם תואר, שולחן חזק, שולחן יפה, שם תואר. לנו יש נשמה, נשמה זה שם עצם. אני יכול שיהיה לי שם תואר לנשמה שלי. נשמה בעל חסדים, נשמה בעל תורה, נשמה צנועה, נשמה בעלת מידות טובות. אני יכול לעשות תוספת לנשמה שלי. שם עצם ושם תואר. אני מחליט את השם תואר שיש לי. כשאני משקיע בנשמה שלי, סימן שאני מכבד את הנשמה שלי. כמה שאני משקיע יותר בנשמה שלי, אני מכבד יותר את הנשמה שלי, זה סימן שאני מכיר את הנשמה שלי, אז אני מכבד אותה. אחרי שאני יודע מה זה כבוד, אני, כל יהודי שיעמוד מולי, לא חשוב מה הוא עושה. שימו לב, כל יהודי שעומד מולי, אם אני יודע מה זה נשמה, כל יהודי שעומד מולי, אני אכבד אותו. זה כמו ספר תורה, אפשר לעשות ככה ונשק. חלק אלוקה ממעל. כשאני משקיע בנשמה שלי, אני יודע מה הערך של נשמה, כל יהודי שיעמוד מולי, לא חשוב מה הוא עושה. הוא מיוחד, הוא מכובד. אבל בשביל להגיע לזה, צריך להיות איזה מכובד. אחרי שאני מכובד, אני יכול לכבד את הבריות. עד כאן בסדר? אני רוצה לחזור למה שהתחלנו. במה התחלנו? לא שומע. מה יעשה אדם אחרי שהוא מנסה להגיע לאהבה, יושב לחשוב על בן הזוג ומרגיש טמטום עליהם, ומרגיש טמטום עליהם, לא מרגישים שאנחנו אוהבים. מה נעשה? אז הוא אומר לנו, בוא נעשה פעולה חיצונית. נעשה פעולה חיצונית שהיא תשפיע על הפנימית שלנו. איזה פעולה חיצונית אנחנו צריכים לעשות? אז אמרנו, אם אני מרגיש שאין לי זרימה של אהבה, אהבה זה אני מרגיש כוח, שיש לי חשק להטיב עם בן הזוג שלי. זה נקרא שיש בי אהבה. מה אני אעשה אם אני לא מרגיש את החשק הזה? אחרי שאני מתבונן. אם בן אדם לא מתבונן, הוא לא יכול להגיד שהוא עשה פעולה. לא יודע, אני לא יודע אם יש לי טמטום עליו או לא. אחרי שעשיתי את הפעולות שאני יכול להגיע לאהבה. נתינה מולידה אהבה, עשיתי נתינה ועוד נתינה, ואני כבר עובד על זה חצי שנה. כל יום יושבים לחשוב מה המעלות של בן הזוג שלנו, אבל אני לא מרגיש שאני, יש לי את החשק להטיב לבן הזוג. זה סימן שיש לי מה? טמטום הלב. נו, מה נעשה שיש לנו טמטום הלב? אז הוא אומר, נעשה פעולה חיצונית שהיא תשפיע על הפנימית. ונדעה נרדפה לדעת את השם. ונדעה נרדפה לדעת את השם. מתי אני יכול לרדוף, לעשות הפעולה החיצונית? מי יודע מתי? מתי אני יכול לעשות הפעולה שאני יכול לרדוף ולהגיע להישגים? שיש לי מודעות ונדעה. איזה מודעות יש לי? שיש לי טמטום הלב. אחרי שאני מבין שיש לי טמטום הלב, אני מבין שאני חייב לעשות פעולה חיצונית. מה הפעולה החיצונית שאני עכשיו צריך לעשות כדי שאני אוכל להגיע לאהבה? אז אני ארשום. ארשום על דף. אני זוכר פעם אמרתי למישהו, תרשום לי על אשתך. תרשום לי מה אתה מרגיש אליה. אתה אמרת שאתה אוהב אותה? אז תרשום לי שאתה אוהב אותה. תופס את העת. אני אומר לו, תרשום, נו. חכה שתי דקות, שלוש דקות. אמרת שאתה אוהב את אשתך, נכון? תרשום. אשתי היקרה, אני אוהב אותה. די, אחרי 10 דקות כבר התעייפתי. אתה לא יכול לרשום, אשתי היקרה, אני אוהב אותך. לא, לא יכול לרשום. לא, אבל זה היה אחד מצב קשה מאוד. האדם שעבר חיים קשים מאוד. אני זוכר שהתחלתי לטפל בו, הוא נתן לי, הוא לא יכל לדבר בכלל. הוא כתב, כתב במכתב, מה הוא עבר במשך החיים שלו. זה אני זוכר מקרה הכי קשה שעברתי, שקראתי את המכתב, לא יכלתי לקום מהכיסא 20 דקות. לא הצלחתי לעכל איך בן אדם עבר את כל היסורים האלה והוא עוד חי. זה כל כך השפיע עליי שלא יכלתי לקום מהכיסא 20 דקות. רק דבר אחד שהוא עבר, רק דבר אחד שהוא עבר, זה אני מטפל באנשים על הדבר הזה שהוא עבר. זה אני קורא דבר אחד שהוא עבר. עוד דבר שהוא עבר. עוד דבר שהוא עבר. עוד דבר שהוא עבר. לא. איך בן אדם יכול לחיות בכלל? תעשו חשבון, אם אני קראתי ולא יכלתי לקום מהכיסא 20 דקות, אז מה הבן אדם עבר? הבן אדם לא הצליח לכתוב. אז אמרתי לו, תודה, מה תרשום רק אוהב. גם את זה לקח זמן. אבל הוא הצליח לכתוב אוהב. אחר כך לאט לאט, לאט לאט. תכתוב אני אוהב. אני אוהב אותך. אשתי היקרה, אני אוהב. כל זה מה שאני אומר לכם, זה עוד תרגיל ועוד תרגיל ועוד... כל דבר לאט לאט, לאט לאט. אשתי היקרה, אני אוהב אותך. אשתי היקרה, אני אוהב אותך מאוד. אשתי היקרה, אני אוהב אותך מאוד ואני חושב עלייך. אשתי היקרה, אני אוהב אותך מאוד ואני חושב עלייך ואני רוצה להיות לידך. אשתי היקרה, אני... לאט לאט, לאט לאט. זה עבודה של... תדעו לכם, עבודה קשה מאוד זה היה. אבל ברוך השם, אחרי שבן אדם עבר את מה שהוא עבר, אשתו אומרת לי, שמע, אני לא מבינה מה קרה פתאום. איך בן אדם יכול להשתנות פתאום? איך פתאום נהיה טוב לנו בבית? כמה כאלה אמרו לי, אחרי שנגמר הטיפול, וואי, הרגשנו מין זרמים של אהבה אחד לשני. אתם יודעים מה זה זרמים של אהבה? זאת אומרת, יש בנו אהבה, עשינו עבודה, אבל היא חסומה. צריך לפתוח את זה. איך פותחים את זה? צריך לעשות פעולה חיצונית. אז קודם כל נרשום. נרשום על דף. עוד פעם נרשום, ועוד פעם נרשום, ועוד פעם נרשום, ועוד פעם נרשום. נעשה פעולה חיצונית, שהפעולה הזאת תשפיע עלינו. שנפרוץ את כל החומות שיש לנו, ואז אנחנו נגיע לאהבה. זה דבר אחד שכתוב פה. יש פה עוד משהו שכתוב, ובוא נראה אם נצליח להגיע להבנה הזאת. וככל החיזיון הזה הוא גם כן בעניין האהבה לשם יתברך ולתורתו, וכן בשאר המידות. כן, אנחנו מדברים עכשיו על המידות. שכמו שהאהבה פנימית מביאה לי להתנדבות להיות מבטר משלו למען כבודו יתברך. פה הוא מגלה לנו עוד משהו. כמו כן על ידי פעולה התנדבות להיות מבטר משלו במה שלדעתו אינו מחויב בדבר. שימו לב מה כתוב פה. אני עכשיו אבטר לבן הזוג, אפילו שאני מבין שאני לא צריך לבטר. אני מבטר עכשיו בשביל בן הזוג, אפילו שאני מבין שאני לא צריך לבטר. למה אני מבטר? אני עכשיו רוצה לעשות פעולה חיצונית שהיא תשפיע על הפנימית. אז אני עכשיו עושה פעולה של ויתור למען בן הזוג. אני רוצה להוכיח לעצמי שאני מתנדב מעצמי. אני, איך כתוב? בטל רצונך מפני רצונו. אני צריך לבטל את הרצון שלי מפני רצונו של הקדוש ברוך הוא. בטל רצונך מפני רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה קורה שאני מבטל את הרצון שלי מפני רצונו של השם? אני עכשיו עשיתי פעולה שהפעולה הזאת גורמת לי, הנה, הקדוש ברוך הוא, תורא, ביטלתי את הרצון שלי, אני רציתי לעשות משהו, ביטלתי את הרצון שלי ועשיתי את רצונך. אז זאת אומרת, אני עשיתי פעולה שבפעולה הזאת אני הכנסתי את הקדוש ברוך הוא לעצמי. אני עכשיו רציתי אני לעשות משהו, כשאני רציתי לעשות משהו והקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה משהו, אז אם אני עשיתי את הפעולה שלי, אין לי שום חיבור לקדוש ברוך הוא. אבל כשאני ביטלתי את הרצון שלי ועשיתי את רצונו של השם, אז הכנסתי את הקדוש ברוך הוא לרצון שהיה לי לפני כן. אני מבטל את הרצון שלי ועושה את הרצון של השם, הכנסתי את הקדוש ברוך הוא לאותו מקום שוויתרתי מעצמי. כך אותו דבר עם בני הזוג. בבני הזוג, כשאני מבטל את הרצון שלי ועשיתי את הרצון של בן הזוג, אז זאת אומרת, הכנסתי את בן הזוג אליי. הבנתם איך זה עובד? רציתי משהו, בן הזוג רצה משהו, אני אמרתי אני חייב לעבוד על זה שאני אוהב את בן הזוג שלי. אני חייב לעשות פעולה. ועוד פעולה שלימדו אותנו לעשות, אני רציתי משהו, היא רוצה משהו, טוב, אני אבטל את הרצון שלי מפני רצונה. אני, האישה אומרת, אני אבטל את הרצון שלי מפני רצונו. הצלחנו להגיע לרמה הזאת, הנה, במקום הזה הכנסנו את בן הזוג אלינו. הבנתם איך זה עובד? בסדר, מסתדר לכם? יש שאלות? ולפי ערך ריבוי ההתנדבות, כן יתעורר לעומתו ניצוצי אהבת השם יתברך. כשאנחנו דיברנו על אהבת השם, זה מאהבת השם, אנחנו למדנו איך אנחנו אהבת הזוג, איך אנחנו מגיעים לאהבת הזוג. ולפי ערך ריבוי ההתנדבות, ערך ריבוי ההתנדבות, פה הוא ממשיך ואומר, הרבה דרכים להתנדבות לעבודת הבורא יתברך שמו. יש מתנדב לשם שמיים להרבות ביגיעת התורה, יש מתנדב שיהיה לו תפילה במסירות נפש, יש בריבוי צדקה וחסד, יש בדקדוק עצום בכל דיני התורה, יש בזיכוי רבים, וכן כמה וכמה דרכים במילד החסידותה, והכל הלך אחר מקום אחד. שברגע שאנחנו מתנדבים, אנחנו ממלאים את המקום של מי שהתנדבנו אליו. בבני הזוג, איפה אנחנו יכולים להתנדב אחד לשני? מי יודע? יש לכם דוגמאות בראש? נו, כשאנחנו שומעים את הדעות אחד של השני, נו, והדעה שם לא כמו שהדעה שלי. אז זה לא דעות, זה היא רוצה לעשות משהו ואני מבטר. נו, זה דוגמה אחת. יש לכם עוד דוגמאות? לא חסר, אני יודע, אבל אני רוצה לשמוע דוגמאות. ודאי שלא חסר. נו, אנשים, יש לכם דוגמאות? ראיתם איך קשה לכם? רוצים ללכת למקומות שונים? אז את ובעלך אמרתם אותו דוגמה. ها מטלות הבית, כן, מה? אני יש לי הרבה דוגמאות, אני לא רוצה, אני אגלות לכם את הדוגמאות. אני גם לא רוצה לגלות לכם מה אני עושה, זה לא פה. אתם רוצים לתת לכם דוגמה אחת? אני יודע עכשיו, אם אשתי נכנסת למקלחת והיא רואה לכלוך, היא לא תשאר. ואני גם עייף. אז אני עכשיו מתנדב מהזמן שלי, ואני אומר, אני אנקה את זה, כדי שהיא לא תתעייף. אני גבר. זה דוגמה אחת. יש לי הרבה דוגמאות. נו, אנשים, תגידו לי איזה דוגמה יש לכם. אני הייתי בצד של הגברים. אה? או, זה גם דוגמה. בבוקר שאת עייפה ואת יודעת שהוא צריך כוס קפה, את אומרת, טוב, אני אתנדב מהזמן שלי ואני אתן לו. זה גורם שיהיה בינינו אהבה. ומה קורה כשיש אהבה? אתם יודעים מה קורה כשיש אהבה? איך התחלנו היום את השיעור? למה הגענו בכלל לאהבה? בגלל לשון הרע, נכון? הלשון הרע, מתי יש לשון הרע? כשאין אהבה. אבל כשיש בינינו אהבה, לאט לאט הרע הולך ומתרחק. לאט לאט אנחנו כבר לא רואים רע אחד בשני. אנחנו כבר לא מדברים לשון הרע אחד לשני. אנחנו נדבר רק טוב, אנחנו נראה רק טוב. על כל פשעים תחסי אהבה. בדיוק, זה אתה לא היית בשיעור הזה, אמרתי להם, כתוב על כל פשעים תחסי אהבה. על איזה אהבה מדברים? זה רק אהבה רוחנית. אהבה רוחנית עליה נאמר, על כל פשעים תחסי אהבה. ואז ממילא, אנחנו מבינים איך זה הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את התורה, נתן לנו את מצוות של הנישואים, לימד אותנו דרך התורה שלנו היפה, איך אנחנו מגיעים לאהבה הזאת? איך אני מגיע לאהבה? אתם זוכרים את ההתחלה של איך אנחנו מגיעים לאהבה? כשאני מדבר לשון הרע, שאני רואה רע, שאנחנו רואים רע אחד בשני, זה מגלה לנו שאנחנו, מה אנחנו? תלמידים של בלעם הרשע. זה שיש לי מודעות עצמית, שאני תלמיד של בלעם הרשע, זה גורם לי שאני רוצה ללכת להיות מהתלמידים של אברהם אבינו. איך מגיעים להיות תלמידים של אברהם אבינו? עבד דן את כל האדם לקו זכות. איך דנים לקו זכות? כמו שאני יודע להצדיק את עצמי, כך אני אצדיק את בן הזוג שלי. אחרי שאני מצדיק את בן הזוג שלי, אני מתחיל להתקדם קדימה לכיוון האהבה. אני מוציא את הרע. עוד פעולה מלמדים אותנו, איך אנחנו יכולים להגיע לאהבה? על ידי ההתבוננות. על ידי ההתבוננות שאנחנו רואים מה המעלות, או אנחנו רואים מה אנחנו מקבלים אחד מהשני. זה גורם שיש בינינו אהבה. מה קורה אחרי שעשינו את זה ואנחנו רואים עדיין שהלב אטום? אז אנחנו צריכים לעשות פעולה חיצונית. נתחיל לרשום. לרשום. מכתבים. עוד מכתב, עוד מכתב. לאט לאט המכתבים ילכו ויגברו. המילים ילכו ויגברו יותר. אחרי שאנחנו עושים את זה, לימדו אותנו עוד פעולה שאנחנו צריכים לעשות. מה הפעולה האחרונה שלימדו אותנו? מה המעשים? להתנדב מהזמן שלי למען הבן זוג. כשאנחנו נתנדב מהזמן שלנו למען בן הזוג, נבטל את הרצון שלנו מפני רצונו של בן הזוג, אנחנו גורמים שאנחנו הכנסנו לרצון שלנו את בן הזוג שלנו. ואז אנחנו עוד פעולה של אהבה שאנחנו יכולים לאהוב אחד את השני. ואז אנחנו נבין מה זה אהבה. חיים מעולם אחר. רק מי שמגיע לאהבה של נשמה מבין מה זה היהודים, לאיפה אנחנו יכולים להגיע, מה זה הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את המצווה הזאת של חיי הנישואים. אבל זה עבודה, אבל זה עבודה משתלמת. השם יזכה אותנו שאנחנו נצליח להגיע לאהבה אמיתית, לאהבה הרוחנית, לאהבה של נשמות אחד עם השני, ואז אנחנו יכולים להביא את הנשמה, להביא את השכינה. זוג שהצליחו להגיע לרמה הזאת, להביא את השכינה לתוך הבית שלהם, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. ברגע שהצלחנו להכניס את השכינה לתוך הבית שלנו, בעצם אנחנו מקרבים את הגאולה. מתי הקדוש ברוך הוא יחזור אלינו? שוב השם, מתי הוא יחזור? שיהיה רבבות אלפי ישראל, שיהיה 22 אלף בתי אב שיצליחו להכניס את השכינה לתוך הבית שלהם, הקדוש ברוך הוא יחזור אלינו. אומרת הגמרא, נמצא בית אחד חסר, הקדוש ברוך הוא לא יחזור אלינו. ובנוחי אמר, שוב השם, רבבות אלפי ישראל, שיהיה 22 אלף בתי אב שיכניסו את השכינה לתוך הבית שלהם, אז אנחנו יכולים לקרב את הגאולה. השם מזכה אותנו שאנחנו נהיה ממקרבי הגאולה. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.